וכבר את האות ב' במדרש, ולשמות אמר רבי אבהו, זוכים, זה הכלל של אלה פסל את הראשונים, אפשר לומר גם פיסל את הראשונים, אבל אם נאמר פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. זה בעיקר מה שלמדנו, כן? והתחלנו לקרוא את האות ג', אז אני מתחיל באות ג', ותזכרו לי איפה הגענו בלימוד. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו ועמו. שקולים הם ישראל, כצבא השמיים, נאמר כאן שמות, ונאמר בכוכבים שמות. שנאמר, נקדים, מונה מספר לכוכבים, וכולם שמות יקרא. אז לפי הפשט הראשוני נאמר, מכיוון שבפסוק שלנו, התורה, המקרא חוזר על מינוי שמות בני ישראל, וכל זה ידענו כבר בפרשת ויגש, אכן זה בא להידרש, והמדרש מפרש אותו לפי המילה של שמות בפסוק שמדבר לכוכבים, כן? מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. כאילו, אפשר להגדיר את זה ככה, רק לכוכבים יש שמות באופן טבעי. כשבן אדם מקבל שם, אז סימן שדומה לכוכבים. כן? זוכים, למדנו את זה כבר? טוב, זה הפשט של המדרש. כן? בעל המדרש רוצה להסביר למה המקרא חוזר על שמות בני ישראל. אף על פי שכל זה כבר למדנו בפרשת ויגש. אז הוא מגלה שלכוכבים יש שמות. אז היתור של המילה שמות לגבי בני ישראל בפסוק שלנו מתקשר להגדרה של שמות לכוכבים. ולכן הוא לומד מזה שקולים הם ישראל כצבא השמיים. כי צבא השמיים יש שמות. כשיש דגש על שמות של בני אדם, זה סימן שיש להם משהו מקביל לכוכבים. אם אני זוכר יותר, למדנו את הפירוש של אורח חיים על זה, אני חוזר את זה. אף הקדוש ברוך הוא, כשירדו למצרים, מנה מספרם כמה היו, ולפי שהם משולים לכוכבים, קרא שמות לכולם, עד אהוד הכתיב, ואלה שמות בני ישראל. אז לפי המדרש הזה, אף על פי שנתן את השמות של בני ישראל כשירדו למצרים, לפי הגרסה של המדרש, רק מנה אותם. המקרא נותן את השמות כדי שנדע במי מדובר, אבל כשירדו למצרים היו במדרגה של מספר. כן? דווקא פה כשחוזר ואלה שמות בני ישראל, תראו במדרש, ולפי שהם משולים לכוכבים קרא שמות לכולם. עד אהוד הכתיב, ואלה שמות בני ישראל וגומר. כן? אז שני דברים. קודם כל, את הפירוש של אור החיים, במה בן אדם שמקבל שם מתדמה לכוכבים, אם אפשר לומר, זה לפי פסוק אחר שראינו, מי זוכר? והמשכילים יזהירו כאזור הרקיעה ומצדיקי הרבים ככוכבים. מי שמקבל שם דומה לכוכבים, זה סימן שהוא מאותם הצדיקים שהם מצדיקי הרבים. ולפי הפירוש של אור החיים, אולי כדאי שנעבור על אור החיים אחר כך, מכיוון שזה קשור למדרש הבא, זה קשור למה שקיבלו עליהם את גזירת הגלות. ומה זה גזירת הגלות? זה להיות מצדיקי הרבים ככוכבים. אתם זוכרים את החלום של יוסף, כן? הוא ראה כוכבים בלילה. וכל המפרשים מסבירים את זה, לילה זה גלות, וצריך להאיר בגלות, וזה המשימה של עם ישראל בגלות, להיות כוכבים בלילה. וזה נקרא מצדיקי הרבים, לפי הפסוק שלנו. מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ולכן, בחלום הראשון של יוסף, מה ראה? את המשימה שצריך לרדת להיות אור בחושך של מצרים. כן? זה השלב הראשון של המשימה של יוסף, החלום של יוסף, וכל עוד שיוסף היה חי, נראה את זה עוד אחר כך, זה היה בסדר, הוא, אם אפשר לומר, שיחק את התפקיד שלו כמו שהיה צריך, כן? מבחינת ממלכת כהנים ויהוי קדוש, לפי שיטת יוסף, לא לפי שיטת יהודה, לפי שיטת יוסף. רק אחר כך, אחרי מות כל הדור ההוא, התחיל שעבוד הגלות מכיוון ששכחו את ארץ כנען. כן? זוכרים את זה? טוב. והחלום השני, זה היה חיום של האלומות. צריך לרדת איפה שהדגן עולה כדי ל... הפסוק אומר, היינו מאלמים אלומים, כדי לאלם אלומים, כדי לתת לאכול כשהרעב תרוב. זה המשימה של הגלות. ואיפה יורדים בגלות? אתם זוכרים שבפסוק שנאמר לאברהם אבינו, זה שלמדנו בשנה קודמת, ידוע תדע כי תהיה לי זרעך בארץ לא להם. הפסוק לא אמר במצרים. מתגלה שזה יהיה במצרים. מכל מקום יש עוד סיבות שכבר יודעים שזה יהיה במצרים, כן. אבל אם זה לא היה במצרים, זה היה במקום אחר. איפה יש מילה אחרת של דגן, שהחיטה עולה. איפה שהחיטה עולה, צריך לרדת כדי לקצור את התבואה, כדי לתת לחם, לאכול בשנות הערב. זה מובן? כן. זה כל סוד המצא של מצרים, כן? ירדו למצרים כדי להכין את הלחם, אבל מכיוון שהיו צריכים לצאת בחיפזון, לא היה להם פנאי להגיע למדרגה של לחם, וזה נשאר במדרגה של מצא. רק בשבועות הלחם הוא לחם ממש. טוב, זה עוד נושא אחר. אז, והאור חיים מסביר באופן ברור מאוד, שהזכות של אותם צדיקים, וזה מה שנרמז בפסוק לפי המדרש, ולכן קיבלו שמות, כן? הזכות שלהם זה לקבל את, עליהם את הגזרה של הגלות, הגזרה של הרוב. זה בעיקר מה שלמדנו, כן? הכל ברור עכשיו? אז אתם רואים איך הפשט של המדרש. אני חוזר רק בקצרה. שקולים הם ישראל כצבא השמיים. במה? במה שנאמר שמות. נאמר כאן שמות, ונאמר בכוכבים שמות. שנאמר מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא. אבל הדיוק של המדרש הוא שקיבלו את השמות בבחינת זכות רק בספר שמות, לא בויגש. אז הוא ממשיך, אף הקדוש ברוך הוא, כשירדו למצרים מנה מספרם כמה היו, ונתן את השמות שלהם. אבל העיקר גילוי השמות זה פה, ואלה שמות בני ישראל. אתם זוכרים את זה? טוב, עכשיו זה ברור. ולפי שהם משולים לכוכבים, כפי שאמרנו מקודם, קרא שמות לכולם, הדעות הכתיב, לא הדעות הכתיב מונה מספר לכוכבים, אלא הדעות הכתיב, ואלה שמות בני ישראל. כן. אז הקשר בין שני הפסוקים במדרש, זה לפי אור החיים. צריך להבין באיזה זכות אדם שנקרא בשם דומה לכוכבים. זכות של מצדיקי הרבים. וזה דווקא חלום של יוסף שמתחיל בגלות. זה מובן, כן? טוב, יש שאלה?
אפשר לומר שהתורה
שלנו
שאומר
מידה לבית השמות,
זה
הרשימה של השמות? לא, ברור שזה בגלל המילה שמות. אחר כך יש עוד מדרש שמדבר על 12 שבטים. שהם קיבלו כבר את השמות שלהם. השאר בין 70 נפש עוד לא קיבלו. וזה הדיוק של רש"י שהוא שינה את הפסוק. אתם זוכרים שברש"י זה לא הפסוק של המדרש. ברש"י זה פסוק אחר. המונה במספר שבעם לכולם בשם יקרא. ורש"י, אני לא מצאתי אצל המפרשים של רש"י את הדיוק של שינוי הפסוק. אולי אחד אבל אני לא זוכר. רמז שיש שינוי בפסוק, אבל לא נתן פירוש. והחידוש של רש"י פה זה איזה מין בשורה לשאר 70 נפש. לכולם בשם יקרא, לאו דווקא ב-12 האלו. 12 האלו קיבלו אז, באותו דור, את הזכות שלהם. ומדובר בעיקר ב-12 שבטים. תראו בדף השני למעלה, את יעקב. כל אלה מכוחו של יעקב, בדף השני. שסיגל מזוות ומעשים טובים וזכה להאמין 12 שבטים. למה לא אמר? 70 נפש, כן? זהו, זה מה שאמרתי. וכבר, ה-12 האלו קיבלו כבר את הזכות של מדרגה של שם הדומה לכוכבים. דהיינו, צדיק אמיתי, מצדיק הרבים. אתם זוכרים שלמדנו את הדיוק של, ההגדרה של ישר, לעבוד, ישרים, כן? כן. צדיק שמצדיק הרבים נקרא ישר. כן. למדנו את זה דרך העמק דבר. כל ספר בראשית נקרא ספר הישר. זה סיפור של האבות שהיו ישרים. זה כל הדיוק הזה במקורות על הפסוק של בלעם. תמות נפשי מות ישרים. למה הגדיר את האבות כישרים ולא חסידים או צדיקים? אז שם הגמרא מסבירה כי האבות היו ישרים, לכן זכו בארץ ובתורה. וזה הדיוק של רש"י, נתנה לאשר ישר בעיניו. זוכרים את זה? טוב. טוב, אז לפני שנגיע לאורח חיים, אני רוצה אולי לקרוא את האות דלת. עכשיו זה ברור, כן? הבאים מצרימה, וכי היום באים, ולא ימים רבים היו להם שבאו למצרים, אלא כל זמן שיוסף היה קיים, לא היה להם מסוי את הסבל של מצרים. מת יוסף, נתנו עליהם מסוי. המצרים נתנו על בני ישראל את הסבלות מצרים. לפיכך כתיב הבאים, כאילו אותו יום נכנסו למצרים. אז מה הוא רוצה פה? לומר פה, ההסבר, אם אני זוכר, זה הסבר של המהר"ל, כי זה גם קשור למה שאמר האור החיים, שבזכות שקיבלו ברצון את גזירת השעבוד, אז לא היה, את גזירת הגלות, אז לא היה שעבוד. זה מובן? אז לפיכך כתוב לשון ההווה. כן.
יש קשר בין קבלת השם ותחילת השאירות? זאת אומרת, הסמכות הזו שהביאו את הרעיון שמצדיקי הערבים קיבלו את השם שלהם, מיד אחרי נאמר בפסוק שיוסף נפש ומתחיל
השאירות? טוב, אני חושב שהבנתי את השאלה. כן, אז צריך לחזור לפשט. הפשט פה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצחיימה, לפי הפשט, ואלה שמות בני ישראל שבאו מצחיימה, מכיוון שבינתיים מתו מיד, ויקו נפש אותי, בפסוק, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור, כן? נכון? אז השאלה של המדרש, למה כתוב הבאים לשון העובד? היה צריך לכתוב שבאו, כן? אז הוא מסביר שכל עוד שיוסף היה קיים בזכותו, לא היה השעבוד עצמו. היה גלות, אבל לא השעבוד. אתם זוכרים את המדרגות של הגלות. לפי הפסוק של ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ להם, ועבדום ועינו אותם. כל המדרגות האלה. להיות גר בארץ להם, ולהיות עבד ולהיות בעינוי. אז יש שלבים. כל עוד שיוסף היה חי, היו גרים בארץ לא להם, אבל השעבוד עצמו, עבדו ואין אותם, לא התחיל. זה מובן. טוב. אז זה מה שאומר. הדיוק של אור החיים זה שמכיוון שקיבלו את גזירת הגלות ברצון, לא היה שעבוד. היו אור לגויים שם. נשיא אלוקים אתה בקרבני. אז השאלה שלך היא, למה המדרש מדגיש את זה ששמות זה הזכות שלהם דווקא כשהגלות מתחילה? אולי תסביר קצת עוד את השאלה. לפי ה...
בקרובה היה אפשר לחלק את עד פסוק ו, כן? את הרעיון של באל שמות והכרות שלהם, היה אפשר לכתוב בספר הקודם, או משהו כזה, רעיון דומה. בתחילת הגלות, אתה...
לא, תשמע, קודם כל, פה המדרש דלת, האות דלת, לא מסביר שמות, אלא מסביר הבאים. יפה. אז אתה שואל אם יש קשר.
אני שואל, האם זה שכללו את הרעיון של השמות, שכאן קיבלו את השמות ומיד אחרי זה הסמיכו לזה את רעיון שמתחיל השעיבוד, יש בזה קשר? כי לכאורה היה אפשר להפעיל ביניהם את חדן הקודם.
איך? למשל, איך?
אולי בחלוקה של הספר, זאת אומרת שספר שמות יתחיל עצמו מיד בגלות, כן? ספר שמות היה פותח בימות יוסף בכל אחד וכל הדור, כן, בשיבוץ, סליחה. בשיבוץ, כן? ושמות בני ישראל זה לא היה קשור לזה. זאת אומרת, היה יכול להיכתב בסוף הספר הקודם, לדוגמה.
כן, אני מבין את השאלה. יש, אם אתם זוכרים, דיברנו על המחלוקת בין אבן עזרא והרמב"ן על זה, כן? ואלה שמות בני ישראל קשור למה? אבן עזרא אומר זה קשור לסוף ספר בראשית. איפה ספר בראשית? לא הבאתי את הספר בראשית. יש ספר בראשית פה? לא, זה בני ספר בראשית. זה וירא יוסף לאפרים, זה פסוק כ"ד דלת בפרשת נון, לא, כ"ג, וירא יוסף לאפרים בן אשי לשיעים, גם בן המחבר וכו', לפי בן עזרא, ואלה שמושלנו קשור לזה, כפי שאתה אומר, כן? בהנחה שלך, כן? אבל הרמב"ן אומר, לא, זה לא קשור ל... ויהיה יוסף, אלא לבאלה שמו של פרשת ויגש, מ"ו. פסוק... כן, ואלה שמו בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובנה. כן, אתה מבין? ולכן, כשגמר את כל העניין של הסוף ה... מה שכתוב בפרשת ויגש ופרשת ויחי, המדרגה הראשונה זה פטירת יעקב, כן? כשגמר את כל זה ואת הברכות של השבטים, אז הספר שמות מתחיל דווקא ואלה שמות בני ישראל לעינו הזכות של השבטים כשבטים. כי צריך להבין כי ואלה שמות בני ישראל זה רק הקדמה ליציאת מצרים. וזה בזכות השבטים עצמם. זה למדנו בכמה נושאים. אבל השאלה שלך, האם מה שאומר המדרש על הבאים והמדרש הקודם על שמות, זה קשור. לכאורה זה סותר. תפסת את זה. זה סותר. לכן זה ברור שזה שני מדרשים שונים. הראשון מסביר את החידוש, את היתור של ואלה שמות בני ישראל שוב פעם. במדרש השני מסביר את הבאים.
למה הם שותחים?
מה?
למה הם שותחים?
לא שמעתי את השאלה, אבל אני רוצה להוסיף משהו. לפי דעתי, מה שאומר המדרש, כשבאו למצרים, באו בלי שעבוד. כאילו אותו יום נכנסו למצרים, כשנכנסו למצרים, לא התחיל השירות. לכן זה ההפך. נכון? טוב, יפה. מה השאלה שלך? כן, בהנחה הקודמת, כן. אם דווקא אנחנו אומרים, כשההווה של הבאים מורה, כאילו היום באים למצרים, וזה הזכות שלהם שאמר המדרש הקודם, ואלה שמות בני ישראל שנמשלו לכוכבים, אז זה סותך זה. אבל צריך לדייק, זה התחלת הגלות, לא התחלת השעמות. אז אין סתירה. כשהמדרש אומר, כאילו אותו יום נכנסו למצרים, זה התחלת הגלות, לא התחלת השעמות. זה מה שהוא מסביר, כל זמן שיוסף היה קם, לא היה להם מסוי של מצרים שבא אחר כך. כן? אם היה פסוק, אשר באו למצרים, זה היה כולל השעמוד, כי השעמוד מתחיל פה, ואז היה מקום לשעמוד. אבל המדרש מסביר שזה התחלת הגלות, לא התחלת השעמוד. אפשר לפתוח קצת חם, אני לא יודע למה. אז אני מציע ככה, עכשיו אנחנו הגענו לעניין הזה ש... זה לא נאמר בפירוש במדרש, כן? שמהו הזכות של השבטים, מצדיקי הרבים, שקיבלו את גזירת הגלות מרסות, כן? וזה המפתח של כל השאלות האלה. אז אני אקרא את זה באורח חיים, קודם כל. רק אני אמצא את זה. זהו. ודחקנו, אומר אור החיים, זה על בלי שמות. בהתחלת ספר שמות. אולי אתחיל מההתחלה. ואלה שמות בני ישראל, טעם אומרו ואלה בתוספת ו' ללמוד עליהם כי כולם צדיקים כאבותיהם, ואלה מוסיף על הראשונים. מה ראשונים להם אברהם, יצחק ויעקב צדיקים עליונים? כמעשה אבות עשו הבנים. זה ההסבר הראשון של אור החיים. אתם רואים שהשיטה שלו, שהמדרש הראשון, שוולה מוסיף לאחרונים את הזכות של הראשונים. זוכרים את כל מה שלמדנו מקודם?
זה לא אותם האחרונים שערכנו.
מה?
זה לא אותם האחרונים שערכנו.
כשהוא מדבר
על כל
המצחל שנמצא בגלל. לא, הוא מדבר רק ל-12 שבטים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אלו הם, ראובן, שמעון ולוי. זוכים מה שלמנו עם ראשי כבר. אלה קיבלו את השם. שאר 70 נפש עוד לא. לכן הוא אומר, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות תקחה לשון עתיד בראשי. ולא, כפי המדרש שלנו, המונה במצווה סברם, לכולם שמות תקחה, שמות. אבל שמע זה בשם, לכולם בשם יקרא, ולמנו את הדיוק של צירוף שמראיה בכל השבטים. זוכרים את זה? טוב. אז מה אומר פה אור החיים? ולשמות בני ישראל, טעם אומרו ואלה בתוספת ו' ללמוד עליהם מהשבטים, כי כולם צדיקים כאבותיהם, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים להם אברהם, יצחק ויעקב צדיקים העליונים? כמעשה אבות עשו הבנים. מי הבנים? איזה בני ישראל? זה לא עם ישראל, זה ראובן, שמעון ולוי. זה מובן? טוב. מה? זה ברור, כן? אז אני אמשיך. עוד ירד זה. על דרך אומרו, אומרם זל, כי זמן הגלות התחיל מימי אברהם, מי שנולד יצחק, והוא אומרו, ואלה וגומר, הבאים מצחיימה, מוסיף על הראשונים, לומר לך שגם הראשונים בגלות היו ואלה עימהם. טוב, זה דיוק אחר של אור החיים. וזה מסביר כי הגלות בבחינת גר, זה מתחיל באברהם. גר בארץ לא להם, זה מתחיל ביוסף. ועבדון, זה מתחיל אחרי מות הדור הזה, והיינו אותם כל שקל. עד דורו של משה. זה מובן. אבל פה זה כבר דיוק אחר. עוד ירד זה. מה הראשונים ידעו והכירו בגלות וקיבלו עליהם ועל זרעם כמו כן אלה והוא אומרו ואלה מוסיף על הראשונים ולדרך זה הטעם הנכון הוא לדעת לאיזה עניין חזר הכתוב במנעם אחר שכבר מנעם ופרשת ויגש בירידתם למצרים ורש"י ז"ל פירש כי להודיע חיבתם חזר מנעם במותם, ואין דבר זה מספיק, הוא לא אמר שזה לא נכון, הוא אמר שזה לא מספיק, אלא לדרשה, ולא לפשטן של דברים, ועוד לדבריו היה לו לקבוע המניין אחרי אומרו וימות יוסף, קצת כפי שאתה אמרת. פה בפסוקה, ואלה שמות, ולדחקנו, הכתוב יודיע טעם מניינם שמונה הוא והולך בספר התורה מי ומי הבא לקבל גזרת מלך לסבול עול הגלות ולא פנה עורף כמעשה עשיו הרשע שהלך לו אל ארץ מפני יעקב ודחשו זר מפני שטר חוב של הגלות כשעשיו הלך לארץ העיר הוא הלך מפני שטר חוב של הגלות שלא רצה לקבל את זה. דיברנו על זה כבר בשיעור הקודם. ואמר, ואלה שמות וגומר, הבאים מצחיימה, פירוש הבאים נסבול עול הגלות במצחיים את יעקב. איתו בדומין לו, בהסכמה אחת, לפרוח שטר חוב הגלות, לזה דקדק לומר, הבאים פירוש אגם שלו באו חפצים, הגם שלא באו חפצים היו לבוא וזה לך האות איש וביתו באו הוא כבר נכנס בסוף כאדם שמכין עצמו על הדבר ואלו ירדו למצרים לסיבה ידועה לא היו עוקרים לירתם ובאים והיו באים ביד ערי ורגליהם רגל ישרה לשובך צק נעם וטעם שחזר לומר באו ולא הספיק במה שהקדים לומר הבאים זה בסוף הפסוק איש וביתו באו כן? פה הוא מסביר את ההבדל בין אלו 12 שהיו בדעה אחת עם יעקב והשאר איש וביתו באו לא אמר הבאים אלא באו תפסתם את ההבדל אז אני ממשיך מתכוון לעשות הפרש בין המנויים בפסוק לאנשי ביתם, המנויים בפסוק לאנשי ביתם. כי אנשי ביתם אין כולם בגדר זה שקיבלו ברצון. זה מובן עכשיו, כן? והאין מה שכתבתי בפרשת ויגש, בפסוק בניו ובני בניו, כן? כי הם דווקא היו חפצים בדבר. והגם שלא מנה כאן אלא י' ב' שבטים, אולי שהם היו בגדר בפני עצמם, בדומה ליעקב, או התבאר הכתוב, על זה הדרך, ואלה שמות בני ישראל הבאים ברצונם, וחפצם מצחיימה, הרשומים ראובן שמעון וגומר, אבל כל שער יוצא ירח יעקב, לצד שבה יעקב באו עמו, והוא אומרו, את יעקב איש וביתו באו, זולת ביית יעקב לא היו באים כולם, ולזה הוא צריך לומר, באו, פעם שני, ולא הבאים. עכשיו זה ברור, כן? טוב. זה מה שרציתי להזכיר. טוב, יש עוד שאלות על זה? עכשיו זה ברוך. אז נמשיך. טוב, אז ניקח את, את המדרש הבא. את יעקב, מה אומר המדרש? כל אלה מכוחו של יעקב, שסיגל מזוות ומעצים טובים, וזכה להעמיד 12 שבטים. טוב, כרגיל, השאלה היא, מה המדרש רוצה לפרש? איזה קושי בפסוק, המדרש רוצה לפרש. אני חוזר על הפסוק. ואלה שמות בני ישראל הבאים מתחיימה את יעקב, איש ובטוב אבו. לפי השיטה של המדרש, כל פעם שהמדרש רואה מילה יתרה בפסוק, אז הוא נותן פירוש. זה בא להידרש. איזה מילה? יש הסבר כזה. הוא קורא את כאילו העת, המשמעות של העת זה מעת יעקב. שבא מעת יעקב. אני חוזר למדרש. כל אלה מכוחו של יעקב, שסיגל מזוות ומעשים טובים וזכה להעמיד 12 שבטים, נראה את זה אחר כך. אבל כאילו בעל המדרש, זה רק פירוש ראשון, כן? כאילו בעל המדרש רוצה להסביר את המילה את במשמעות של מעת יעקב. הזכות שלהם בא מעת יעקב. והוא מפרש איזה זכות, איזה סגולה, זה שסיגל מצוות ומעשים טובים וזכה יעקב להעמיד 12 שבטים. ונרחקה את ההבדל בין יעקב ויצחק ואברהם. ואלה שמות בני ישראל, אפשר לדייק לפי השאלה שלך. מה שקיבלו כבר השמות שלהם זה בא מיעקב. אבל היא נתחיימה את יעקב, לשל המדרש כוללה מכוחו של יעקב. כפי שם האור החיים מקודם, בדומים לראשונים, דומים לאביהם. כן.
את יעקב
מתייחס
לכל השבטים, לא רק
לא, דווקא ההפך. אתה חוזר לפסוק. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. השאר, איש וביתו באו. פה, המדרש פה, אתם רואים לפי הטעמים. ואלה, רביה, שמות, עזלה, בני ישראל, שופר עולה זקת נתון. הבאים, תלחה, מתחיימה, את יעקב. אז אפשר לקרוא, את יעקב ישובתו באו, או הבאים מתחיימה את יעקב. זה מובן?
אתנחת במתחיים.
מה?
אתנחת במתחיים.
נכון. לפי הפשט, לפי הפשט, ברור שצריך לקרוא ככה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מתחיימה. את יעקב ישובתו באו. המדרש קורא אחרת? המדרש קורא, ואלה שמות בני ישראל הבאים מתחיימה את יעקב. ישובתו באו. זה מובן. טוב, אז מה רוצה לפרש על המדרש? כל פעם אתם צריכים לחפש את התשובה באופן הכי פשוט. כי הקושיה של הפשט היא כל פעם קושיה פשוטה מאוד. צריך להבין את הביטוי של מפרשי המדרש. לשון יתור. יש בפסוק לשון מיותר. איזה לשון מיותר? חוץ מהפירוש הראשון שראינו, כן? יפה. זה מיותר לגמרי. כל זה, ידענו שבאו, שבאים עם יעקב, שבאו עם יעקב. את יעקב זה מיותר. אז למה המקרא אמר את יעקב? כדי להדגיש שזכותם בא מיעקב. אז עכשיו זה הפשט של המילה את. כל מה שבא עם את השמיים לרבות צבא השמיים, את הארץ לרבות צבא הארץ. כן? מה ההבדל בין בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? ביום עשות אלוקים ארץ ושמיים. בפסוק השני ארץ ושמיים אין המילה את. כן? בפסוק הקודם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז הפירוש הבסיסי של המילה את, כל מה שבא עם. לא רק השמיים, אלא גם כל מה ששייך לשמיים. זה לפי המדרש. לפי הקבלה, לפי הסוד, נאמר, אולי אני אסביר את זה בקצרה, שבפסוק הראשון אין רמז ששמיים וארץ נבראו, אלא את השמיים ואת הארץ. זה הפשט, לפי הסוד. בראשית ברא אלוקים מה? שמיים? לא. את של שמיים ואת של הארץ. שמיים נבראו ביום שלישי, אם אני זה ביום שני, והארץ נבראה ביום שלישי. כן? אז מה נברא בפסוק הראשון? העת של שמיים והעת של הארץ. זה מובן? טוב. אז אני חוזר. הפירוש הראשון זה הפירוש של הדרש, של המדרש נאמר. עת לרבות. זה הכלל של המדרש. לפי הסוד, עת זה משהו אחר גם בגלל. והרמב"ן רומז בפירוש שלו עצם הדבר. מה שנברא זה עצם השמיים ועצם הארץ. ואחר כך אז יצר מי העצם הזה? השמיים עצמם והארץ עצמה. תפסתם את הדיוק הזה? כן? אז לפי שלנו המקובלים, את השמיים זה הכלי של השמיים ואת הארץ זה הכלי של הארץ. יוצא, זה קצת הפתעה לפי הפשט, שאת השמיים זה הארץ, כי הארץ היא הכלי של השמיים, ואת הארץ זה השמיים, כי השמיים הם הכלים של הארץ. תפסתם את זה? ולכן אין סתירה בין שני הפסוקים, ביום עשות אלוקים ארץ ושמיים, כי את השמיים זה ארץ, זה ארץ, ואת הארץ זה שמיים.
קבוע המים, יש איזה קשר? קבוע המים.
כן, כי קבוע המים זה ההתחלה של יצירת השמיים. סליחה, הארץ. ותראה היבשה. אתם רואים שאני אפרש קצת על השאלה שלך. אם אתם זוכרים את הפסוק, קבוע המים במקום אחד. ותראה היבשה. אז תראה את המילה מקום. זה מם, קו ומם. אז מקום זה הקו בין מם ומם. יקבעו המים. אז מתגלה מקום. תפסתם את זה? המילה מקום, אני לא רוצה לכתוב אבל, אבל זה ברור. המילה מקום מתחילה במם פתוחה, אחר כך יש קו, אחר כך יש מם סגורה. כן? סתומה. אז יקבעו המים, מה זה יקבעו המים? שתראה המקום. שיראה המקום. כי המקום הוא הקו בין מים למים, בין מם למם. זה מובן? במילה מים. יש מם פתוחה, יוד, מם סתומה. מים זה לשון רבים של מם ומם. כן? בבחינת עשרה. אז הקו שיש בין המים זה המקום. אז יקבעו המים במקום אחד. אז זה גילוי הארץ ותראה היבשה. זה העניין של המים. טוב, אז אני חוזר לפשט של המילה עת פה. כן? יש מקומות במקרא שמשתמשים במילה עת, ויש מקומות שלא משתמשים. בשפה המדוברת לא רואים הבדל, כן? לא אומרים, כשמישהו מדבר עברית של שבת, אז הוא אומר, לקחתי את הספר, כן? זה עברית של שבת. זה פרנסי דימוש. אבל אפשר לומר גם כן, לקחתי הספר, מה ההבדל? מהו ההבדל? בין, לא, זה לא ספר. בין לקחתי הספר, לקחתי את הספר. בעברית המקראית יש הבדל עשום. לקחתי הספר, זה החפץ שנקרא ספר, אבל לא לקחתי שום דבר, אלא זה מין נייר, כן? לקחתי את הספר, עצם הספר, זה הלקח שיש בספר, זה התוכן, התורה שלו. לקחתי את העת של הספר, עצם הדבר. אתם רואים את ההבדל? טוב. אז נחזור לעניין. אז המדרש רוצה להסביר את יעקב. מה הכוונה של הפסוק כשהוא מוסיף את הביטוי את יעקב ללא צורך, וראה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש ובתורהו. העת יעקב הזה, בן מצרימה ואיש ובתורהו, צריך פירוש, צריך פירוש. אז זה המשך המדרשים. כל הזכות, כל הסגולה שלמדנו על השבטים, זה בא מיעקב. אז מה בא מיעקב? כל הזכות שקיבלו שמות, כן? אתם רואים את מהלך העניינים. אז המדרש מסביר שסיגל מצוות ומעשים טובים וזכה להעמיד 12 שבטים. טוב, מה יש בזה? מה יש ביעקב שלא היה באברהם ויצחק? שדווקא הוא זכה להעמיד 12 שבטים. מיטתו שלמה, כן, זה הנושא. אז במה זכה בזה? במה זכה בזה? מה? כן, זה אותו נושא, זה מקביל, כן. הנה, הנושא הוא ככה. מאברהם יצא פסולת, רק חלק היה קדוש, זה יצחק. מיצחק יצא פסולת, רק חלק היה קדוש, זה יעקב. אבל מיעקב, יש לו סגולה מיוחדת, זכה להעמיד 12 שבטים. זה מובן? והבירור בין אברהם ויצחק ויעקב, זה שבסוף הבירור, 12 שבטים כולם צדיקים, מיטתו שלמה. זה ביטוי אחר, אבל זה אותו נושא, כן? כולם צדיקים, מיטתו שלמה. אז המדרש מסביר מאיפה זה בא. שסיגל מצוות ומעשים טובים, וזכה להעמיד 12 שבטים. יש סגולה מיוחדת ביעקב. יש מדרש בהתחלת המדרש, לא ראינו, אבל יש לכם השורה האחרונה. שהמדרש הראשון שלא למדנו, מכיוון שהוא מדרש ארוך מאוד, מתחיל ככה. ואלה יש מות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב אישו בטובהו, הדה הוא דכתיב, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסך. בנוהג שבעולם וכן הלאה, והמדרש באופן ארוך מאוד, מתחיל בהתחלת ההיסטוריה של אברהם. הם זכו למה שרמז הפסוק הזה, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסך. זכו לייסר את בנם עד שהגיעו לבירור הסופי של סגולת יעקב, שהוא הצדיק הגמור, ולמפרח, כפי שלמדנו הרבה פעמים, גם יצחק וגם אברהם זכה להיות מאבות ישראל. כי, זה ברור, כן, למדתם את זה הרבה פעמים, זה למפרח יעקב שאברהם ויצחק שייכים לישראל. כי לפני שאנחנו מגיעים ליעקב, בין יצחק, בין אברהם, אנחנו לא יודעים לאן מוביל אברהם. אפשר להגיע לישמעאל ותובו. אבל יצא יצחק, ומיצחק אנחנו לא יודעים לאן זה מגיע. אפשר להגיע לעשה ותולו. אבל מכיוון שמאברהם אנחנו מגיעים ליעקב, למפחיה יצחק הוא אביו של יעקב, ואברהם הוא אביו של יצחק. זה מובן? יש ברור מאברהם עד יעקב. אז הסגולה העיקרית של אב לבני ישראל, זה דווקא יעקב, לפי הפסוק שאמרת. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב. זה בא מיעקב שהם ישראל. זה מובן?
יעקב
הרגישה
שיעקב זכה
בשם ישראל. רק יעקב זכה בשם ישראל. זה מה שאנחנו לומדים בצורה אחרת. אני חוזר על הפשט. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אם אנחנו זוכרים כל מה שלנו על שמות של צדיקים אמיתיים, אז בני ישראל הבאים מצרימה, להיות מצדיק הרבים, זה בא מיעקב, את יעקב. אז זה הדיוק של המדרש שלנו. כן? וזה סוד של פסוק בנביא שאומר, אלוקי יעקב אשר פדה את אברהם. והמדרש קורא, יעקב פדה את אברהם. כן? זה מובן? כפי שאמרנו מקודם גם כן, שאברהם הציל את נוח. זוכרים את זה? התולדות של נוח הצילו אותו. ונוח מצא חן, אלה תולדות נוח. זה אותו דבר. זה יעקב שפדה את אברהם. זה הסיבה של יציאת אברהם מרכזים זה יעקב. אז למחייר מיעקב, זה מתגלה כי אברהם שייך, אברהם ויצחק שייכים לישראל. צריך להבין את זה היטב. כי, מה? מה משהו?
אם אתה
בכוח
בפועל,
נכון? לא שמעת.
אתה בכוח בפועל, זה
יותר מזה, יותר מזה. זה העניין של מה שאמר המדרש, באברהם הייתה פסולת, ביצחק היה פסולת. זה תמוה לשמוע את זה, כן? כי הסיפור שלנו בתורה מספר את חיי אברהם מחיי יצחק כהקדמה לחיי יעקב. שוב, רק למפריע, אנחנו יודעים מי הוא יצחק, מי הוא אברהם. למשל, בממד של ישמעאל, האברהם שלהם אינו האברהם שלנו. מכל מקום קוראים לו אברהים, אברהם, כן? האברהם שלהם מביא את ישמעאל, אצל עשר, יצחק, זה לא יצחק שלנו. כי יצחק לא היה שום רמז ושום תורה על אברהם ויצחק. שוב, אולי במין אחרות. אברהם, אביו של ישמעאל, מביא את האסלאם. ויצחק, אביו של עשיו, מביא את הנצרות. זה למפריע מיעקב, אנחנו יודעים שאברהם ויצחק מביאים ישראל. כל עוד יעקב לא זכה בשם ישראל, זכותו של אברהם וזכותו של יצחק הם תלויים ועומדים. מחכים, מה יצא מזה? עכשיו זה מובן, כן? זה נרמז גם במדרש הקודם, ביעקב אשתם יושב אוהלים. שני אוהלים. יש כמה מדרשים על זה. אבל לפי הנושא שלנו, שני אוהלים. אוהלו של אברהם ואוהלו של יצחק. יושב אוהלים. זה מובן? כן? זה דיוק שלמדנו אולי פעם בשערי אורה. יושב אוהלים, גם אוהלו של אברהם וגם אוהלו של יצחק. יש עוד מדרש, יושב אוהלים, אוהלו של שם ואוהלו של עבר. ופה במדרש שלנו זה אוהלו של יצחק ואוהלו של עבר ואוהלו של יצחק. אני רואה את זה מיד. אבל מכל מקום אנחנו חוזרים למקור של הנושא. אז לפי לשון הקבלה זה ברור מאוד. אברהם הוא מידתו זה מידת החסד. יצחק מידתו זה מידת הדין. יעקב מידתו זה מידת האמת. הוא יושב בין חסד ודין. הוא יושב אוהל. ולכן זכותו של יעקב שהביא לשני מעשר שבטים שכולם צדיקים. זכותו של אברהם זה שהביא יצחק, זה לא נגמר. זכותו של יצחק זה שהביא יעקב, זה לא נגמר. זכותו של יעקב זה שהביא 12 שבטים שנקראים בני ישראל. טוב, עכשיו זה ברור. אז המדרש שלנו, המדרש הראשון, כן, מפרש את הפסוק במשלי, חוסך שבטו שונא בנו, לא אהבו שיחר או מוסר, הוא מפרש את המילה מוסר ולשון ניסורים, לייסר. וזה המשמעות של מוסר במקרא. כן? אתם זוכרים בפסוק שרומז למה שקרה ב-40 שנה במדבר, כדי לייסר רקע. זה ההבדל. יש איזה מין אהבה מופרזת של אברהם לישמעאל. המוסר של אברהם הוא מסרותו ליצחק. היה איזה מין חיסרון לגבי ישמעאל. ולפי כל הסיפורים של המקרא. אותו דבר לגבי עשר ויצחק. יצחק אהב את עשר. אבל יעקב מסר את המוסר לכל בניו. חוסך שבטו, שונא בנו. זה רמז למה שעלול לקרוא עם ישמעאל בן אברהם ועשר בן יצחק. ואוהבו שחרור נוצח. וסוף המדרש מגיע אחרי אברהם ויצחק ליעקב. אז אני מתייחס לסוף המדרש הזה. זה מדרש ארוך מאוד. כל הדוגמאות האלו. אז נתחיל באברהם. תדע לך, שבין 37 שנה היה יצחק כשעקדו אביו אברהם, וכתיב ואברהם זקן בו בימים, ועקדו וכפתו כסה ולא נמנע. לפיכך, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. הווה, ואוהבו שוחרו מוסר. ועקדת יצחק פה זה המוסר שמסר אברהם ליצחק. ההוכחה שאף על פי שיצחק היה בן 37 שנה, ואברהם היה זקן, אברהם היה יכול לעקוד את יצחק בלי שום עיכוב, כן? הוא קיבל. כן יוצא בו, היה יצחק משחרר מוסר ליעקב, ולא לעשר. שלימדו תורה ויצחו בבית תלמודו, ויצרו בבית תלמודו, שנאמר, ויעקב ישתם יושב אוהלים. ולמד מה שלימדו אביו, ואחר כך פרש מאביו ונתמן בבית עבר ללמוד תורה. אחר כך אני רוצה לחזור לדיוק הזה. פה, במדרש הזה, אוהלים זה אוהלו של יצחק, ואחר כך אוהלו של עבר, כן? ואני חוזר לזה, ונתמן בבית עבר ללמוד תורה, לפיכך זכה לברכה וירש את הארץ. הכוונה של המדרש, מכיוון שיעקב קיבל עצמו ללכת ללמוד תורה אחרי תורת אביו יצחק, ללמוד בבית מדרשו של עבר, אז זכה לברכה וירש את הארץ. אבל יש פה איזו כוונה עמוקה מאוד. מכיוון שנתמן בבית עבר ללמוד תורה, לפיכר זכה לברכה וירש את הארץ. רק כשיעקב הגיע לסגולה של עבר, העבריות של אברהם, אתם זוכרים, אז זכה בה ארץ העברים. כן, זה מובן. טוב. זה כבר נרמז במדרש. שנאמר, וישב יעקב בארץ מרורי אביו, בארץ כנען. ואף יעקב אבינו ייסר את בניו ורידה אותם ולימדם ברכה שלא היה בהם פסולת. זה מה שאמרנו קודם. שכן כתיב, ואלה שמות בני ישראל, אבי מצרימה את יעקב, ישבן כולם ליעקב, שכולם צדיקים כיוסף בו, הרי הווה ואוהבו שחרו מוסר. אז זה המדרש הקודם. כשאנחנו חוזרים למדרש שלנו, את יעקב, כל אלה מכוחו של יעקב, שסיגל מצוות ומעשים טובים, וזכה להעמיד 12 שבטים. עכשיו זה ברור, כן? ולפי דעתי אפשר לשאול את זה למה שאנחנו יודעים על הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. יעקב ולא אברהם ולא יצחק, אתם זוכרים מה שלמדנו על זה, מכיוון שתורה מן השמיים רק יעקב יכול לקבל אותה. מכיוון שהוא יושב אוהלים לתורתו של יצחק, סליחה. אני מתחיל באברהם. לתורתו של אברהם לא צריך תורה מן השמיים. והמדרש מסביר שמטבעו אברהם ידע את תורתו. תהיו צדיק עם מידה אחת, חסד. וזה בהישג יד של כוח האדם להגיע לתורת החסד בלי צורך לגילוי מן השמיים. זה מובן? אותו דבר לתורה של מידת הדין. אבל תורת אמת, תורת אמת של ייחוד המידות זה למעלה מכוח האדם וצריך לקבל מן השמיים. ואנחנו רואים את זה בכל ההיסטוריה של אומות העולם. מי שנוטה בתרבות שלו לחסד, הוא כותב לעצמו תורה של חסד. הוא לא צריך גילוי מן השמיים. למשל על הנצרות. מי שרוצה בתרבות שלו, הוא נוטה למידת הדין, טוב, הוא לא צריך גילוי מן השמיים. זה מספיק לקחו את הקפיטל של מרקס. מידת הדין. זה מובן. אבל תורת אמת של ייחוד המידות, צריך גילוי מן השמיים. אז זה הקשר בין שני הביטויים האלה. תורה ציווה לנו משה מורשת ילד יעקב ותורה מן השמיים. כי תורה מן השמיים זה משני המידות בבת אחת, יושב רועיים. אתם זוכרים את הדיוק של רש"י, מה זה שמיים? אש ומים. דהיינו דין וחסד. ויש עוד ממדים במושג, אבל זה כבר לא. ולכן, מזכותו של יעקב, באה אותה סגולה של בני ישראל שקיבלו שמות. אז אני חוזר עכשיו על פשט של הפסוק, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב, זה עד כאן אנחנו לומדים, כל אלה מכוחו של יעקב, שסיגל מצוות ומעשים טובים, וזכה להעמיד 12 שבטים. אז המדרשים הבאים, זה על סוף הפסוק, איש וביתו באו, ויש איזה רמז לזכות של כל אחד ואחד מ-70 נפש, כל אחד לפי מדרגתו. פה יש איזה דיוק, שהשלמות של בני ישראל זה להיות זוג. אני אקרא את המדרש, כן? איש וביתו באו, אמר רב הונא, ללמד שלא ירד למצרים עד שמנע לחסכון ולחמול מבני השבטים, כן? זה בן שנה וזה בן שתי שנים וזיווג להם נשים. איש וביתו באו. כל עוד שאין המצב של הבית, הוא לא איש. איש וביתו באו, הוא לא ישראל. זה מובן, תפסתם? כן. זה קשור לכל מה שאומרת הגמרא בכמה נושאים. מי שאינו נשוי, אין לו עולם. טוב. אתם זוכרים את כל זה. אז פה יש רבז. מה המשמעות של זה? החידוש של המדרש פה הוא ברור מאוד. כן? מה זה איש וביתו באו? ביתו זה אשתו. כן? אשתו בניו, אבל בעיקר זה אשתו. כן? זה רגיל בלשון החכמים. האישה נקראת הבית. כן? ו... למה היה צריך להוסיף איש וביתו באו? המדרש מדגיש לכולם, אפילו לקטנים שבקטנים, כבר יעקב, זיווג להם נשים, אפילו שהיו בין שנה בין שנתיים, כדי להתחיל את ההיסטוריה של עם ישראל. כי בלי בית, בני ישראל זה לא בני ישראל. תפשתם? זה ברור, כן? אבל מה יש מאחורי הדיוק הזה? הבנתם את השאלה שלי? למה היה צריך להדגיש את זה דרך הפשט של הפסוק? הפשט של הפסוק זה איש וביתו באו, כולם. כן. לא רק 12 לפי המדרש שלנו, אפילו את ה-70. כבר למדנו מכל הדיוקים הקודמים שאלה שמות בני ישראל הבאים את יעקב זה השבטים. אישו בטובהו זה כולם. כולם אין כבר האישה שלהם. אישו בטובהו. אי אפשר לבוא בעולם לא טוב היות האדם לבדו. זה מתחיל פה, כן? אי אפשר להתחיל בעולם, אם אפשר לומר את זה ככה, רווק, כן? לפני שעה קיבלתי טלפון מאיזה ישראלי ממוצא אמריקאי ששמע שיש מפגשים של רווקים פה, אז הוא רצה לדעת מתי יהיה עוד. מה? כן, ברווקים. כן, ירבו ומזל טוב. אבל לא, אני רוצה לפי הלימודים שלנו, למה זה מתקשר? סליחה? לא, זה לא השאלה שלי, לפי המדרש שלנו. כאילו אני אמרתי שלא יכולים להיות איש בלי בית. אפילו הקטנים, שואל המדרש, אחד בן שנה, אחד בן שנתיים, כבר יעקב בחר להם נשים. אתם זוכרים שכל הדיוק של אתם קרויים אדם, כן, אבל מה זה אדם? זה איש וביתו, זה פשוט מאוד. כדי להיות ישראל, אז צריך להיות איש וביתו. אז אולי, זה ברור, כן. אז אני יודע שיש כל כך מקרים שכל מקרה נושא לגופו, עניין לגופו, עולם לגופו, כן? אבל לפי ההלכה זה לא משנה. כי כשכל אחד הוא קשור לעם, לקהילה, לבית דין שלו, הוא נכנס בהגדרה של אתם קרויים אדם. כל מקרה הוא מקרי. זה מובן, כן? אני לא רוצה להיכנס בנושא. אבל זה לפי ההלכה זה פשוט מאוד. אז מכל מקום נשאר את הצו שאנחנו הולכים איך התחלנו. בלימוד הראשון, על העניין שלנו, לא תוהו ברעה השבט יצרה, זוכרים את זה. זה השיעור הזה. לא. טוב, לא משנה, אולי זה היה שיעור אחר. אבל אני רוצה רק לדייק, אולי זה מין דרשה של חתונה, כן? על הפסוק, לא תוהו היות האדם לבדו. אני לא יודע מי עומד להתחתן, אבל זה כבר הדרשה. לפי התרגומים הרגילים, מבינים את הפסוק כאילו זה כתוב לא טוב שיהיה אדם לבדו. יעשה לא עזר כנגדו. אבל כתוב אחרת לגמרי, לא טוב היות האדם לבדו. מה פשט הפסוק כפי שנכתב? כי מבינים אותו כאילו נכתב לא טוב שיהיה אדם לבדו. אז מה פשוט אתה עושה? מי זוכר אם למדנו את זה?
זה פשוט.
אתם זוכרים מה אומר ראשי על זה? לא? אז אני אקרא את ראשי קודם כל. פסוק י' ח' בפרק ב', אם יש לכם ספר פרשי. רגע. י' ח' פרק ב'. לא טוב היות האדם לבד. שלא יאמרו שתי רשויות הן. הקדוש ברוך הוא בעליונים, יחיד ואין לו זוג, וזה בתחתונים, אין לו זוג. מה הוא רוצה אומר עכשיו? לפי הפשט הרגיל של כל הדחשנים כמעט, לא טוב היות האדם לבדו, בלי אישה, בלי עשר או עזר כנגדו, מכיוון שלא טוב להיות האדם לבדו. אז רש"י אומר משהו אחר לגמרי, הוא מביא מהמדרש רבה. אם האדם היה נברא יחידי, אז כל הבריאות האלה אומרים, יש שתי רשויות, אחת למעלה ואחת למטה. הוא למעלה, הוא לבדו, והאדם למטה, הוא לבדו. הוא מסתפק בזהות שלו, הוא לא צריך זולת. כן? והיו, איך אומרים את זה בעברית, בעברית אין דבר כזה עבודה זרה, היו משתחווים לאדם. כן? ותראו שבכל התרבויות שיש איזה מין אדם שהוא האליל שלהם, הוא רווק. כן? למשל הנצחות, אין לו בת זוג. כן? זה ממש המשמעות של עבודה זרה. הוא מסתפק בזהות שלו, כן? תומה מחלטת. ותשאלו לאיזה נוצרי, למה לא להתחתן? מכיוון שהוא אל. זה קשור, נכון? טוב, אז מה אומר רש"י? סיבה אחרת לגמרי ממה שהיינו מחכים. לא טוב יותר אדם לבדו, כדי שלא תהיה עבודה זרה. מי שמרגיש שמסתפק בזהותו, הוא כמו אליל, וזה לא טוב. כן? זה המדרש שמביא רש"י. לכן, העזה לו עזר כנגדו, שירגיש שהוא צריך העזרה של הזולת, שהוא לא אלקוט. כן? במובן המטאפיזי של המושג. יש מילה ביוונית, אבל זה לא צריך להתקרב לזה, כן? רק הקדוש ברוך הוא השם לבדד. איך אומר הפסוק? השם לבדו, כן? ויש רק משהו דומה בעולם התחתון, שזה עם ישראל כעם שנקרא עם לבדד ישכון. כן? ולעם ישראל אין לו בן זוג, אלא מה אומר המדרש? השבת, יפה, כן. אתם זוכרים את המדרש, כן. לכל יש בן זוג, ולעם ישראל אין בן זוג, אז ברא לו את השבת. כן. שאחד עודי לקחת קלה, זה השבת. אז אנחנו צריכים לחזור לפשט של הפסוק. מי זוכר את ה... אני בטוח שלמדנו את זה פעם. תפסתם את השאלה, כן? שוב, אני חוזר על השאלה. כתוב, לא טוב היות האדם לבדו. רש"י אומר את העיקר, למה זה לא טוב? כי יש סכנה של עבודה זרה ענקית, כן? העבודה זרה הכי חמורה זה אותה עבודה זרה שמשתחבים לאדם כאלה. זה התחיל בדור אנוש, אתם זוכרים. אז אוכל לקרוא בשם השם, תראו מה שאומר רש"י בדור אנוש. ואז כדי לחזור עכשיו, מה זה אעשה לו עזר כנגדו? לא כתוב, לא טוב שיהיה אדם לבדו. כך אומרים המתרגמים. זה בזור ככה. מהתחלה, מעשה בראשית, כתוב, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב. אז האדם, מבחינה קיומית, לא מרגיש שהעולם שלו הוא טוב. העולם שלנו הוא טוב הרע, נכון? אז צריך להבין את זה ככה, כל מה שנאמר עד כאן, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כל זה לא טוב, היות אדם. כל עוד שהאדם הוא לבד. זה מובן? כן. ולכן התורה עצמה יודעת את זה, כן. שרק מי שלא בבחינת לבדו, יש לו שמחה. העולם שלו הוא לא העולם של טוב ורע, אלא דווקא העולם שנאמר בו, והיה אלוקים כי טוב. מישהו יכול להביא לי מסכת ברכות, ונראה את זה כדוגמה לה. אולי זה רק במשחד שלי, כן. לא, אין פה, אין פה. קח את המפתח. זה המסבר. קטנה, לא יודע. זה פרשה של רב נחמן בחסדה, על הפסוק ויצר השם אלוקים את האדם משני יהודים. כתוב ויצר עם שני יהודים. למה זה רומז? אז רב נחמן אומר, שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. עכשיו יש עוד דעה שנייה, רב נחמן בר יצחק, שהוא אומר, שצריך להבין לפי מה שאמר רבי שמעון פזי, שאמר אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. אינמה כדי רבי ירמיה בן אלעזר, דאמר רבי ירמיה בן אלעזר, דו פרצופים בקדוש ברוך הוא באדם. אז יש לנו הסברים על השני יהודים של היצר. ההסבר הראשון יצר טוב ויצר רע. ובכל החיים של האדם, האדם הוא נתון למלחמה בין יצר טוב ויצר רע. נמצא בעולם של טוב ורע. איך אפשר לומר שהעולם הוא טוב? מכיוון שכתוב היצר, השם אלוקים את האדם בשני יהודים, אז יש שני יצירות, שני יצרים של האדם, טוב ורע. ההסבר השני הוא שיש מתח בין מה שמבקש היוצר ומה שמבקש היצר. עם הטוב הרך שלו, כן, יש איזה ניגוד בין צו היוצר וצו היצר. זה שני יהודים של היצר. וההסבר השלישי, יש שתי צורות, דו פרצופים, זכר ונקבה. אם כן, האדם נתון בעולם של, שאי אפשר למצוא את השמחה האמיתית. כי כשהטוב רוצה משהו, הרע רוצה את ההפך. כשהיוצר רוצה משהו, היצר רוצה את ההפך. וכל פעם הוא מחולק רק בצורה אחת. ולכן אי אפשר לומר שלאדם שכזה, העולם שלו הוא עולם של טוב, כן? והתמיה באותה ממרה שאנחנו מוצאים את זה דווקא בגמרא, בתורה, כן? זה דומה לפילוסופיה של היוונים. כן? אנחנו לא נמצאים בעולם, אלא בגיהינם. זה ברור. אין מוצא. כן? זה מובן. ויצר, אז זה עולם שהוא גיהינם. מי עד אחר כך? הגמרא אומרת, ויהי בין השם אלוקים את הצלע. מיד הזיווג. אז דווקא בזיווג, מה שרוצה הטוב, זה מה שרוצה הרע. מה שרוצה הרע, זה מה שרוצה הטוב. אולי במילים אחרות, מה שרוצה היצר רע, הרע רוצה היצר הטוב, יש לו הריחוד. מה שרוצה היצר, רוצה היוצר. והדו פרצופים מתאחדים. ולכן השמחה באה רק דרך הזיווג. זה מובן? אז זה מה שאמרנו על הפסוק. כל מה שאמרנו, והיה לנו כן כיתוב, 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 כל זה לא טוב, היות האדם לבדו. וזהו ההסבר של הגמרא. אבל אנחנו חוזרים למדרש שלנו, איש הוא ביתו. זה ברכות סמך הלב. על הפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם. טוב, זה מובן פחות או יותר. אז אתם רואים, כל פעם זה אותה הפתעה. פסוק שלכאורה נראה פשוט מאוד. בא המדרש ומפוצץ את זה בכל הממדים. טוב, אז אם אתם רוצים, נגמר פה הערב, ואז נתראה ביום שני הבא, נמשיך באותם המדרשים, ומיד, אם אפשר, יום שני.